השיעור אנחנו מקדישים לרפואת רפאל חיים בן רבקה, אברהם בן שרה, יעקב ניסים בן סוזן סולטנה, וגם לנתן צבי בן ציפורה מיכל, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים, וגם לנערים האלה שנדרסו היום על ידי שוטרים יהודים בכאב גדול. אנחנו מאחלים להם רפואה שלמה, ושאלה שדרסו אותם יחזרו בתשובה. אנחנו בעזר השם יתברך נקרא שבת פרשת ויגש, ומדבר בהמשך על ההלכות המיוחדות שיש בעשרה בטבת שחל בערב שבת. זה הלכות מיוחדות, לא מצויות כל כך, אז זו הזדמנות לדבר עליהן. אבל קודם כל נדבר משהו על הפרשה, דבר שמור אבא עליו השלום היה חוזר עליו פעמים רבות. אומר, בכל הפרשיות האלה של וישב, במיוחד במקץ, ויגש, כתוב ש... ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבעלו מפניו. אז הוא מקשה קושייה עצומה. אני כל שנה שלומד את הפרשה, זוכר את הקושייה שהוא שאל. אומר, איך לא הכירו אותו? איך לא הכירו אותו? כתוב שיוסף היה יפה תואר ויפה מראה. לא, אין דבר כזה, לא כתוב על שום בן אדם חוץ מעל אמא שלו דבר כזה. וכתוב שעל המצרים הם היו מכוערים. אז כזה אור בתוך כזה חושך, מקילומטר אתה יכול לראות אותו. איך אפשר? ועוד כתוב שהמצרים לא אכלו איתו כי לא אוכלים עם עיוורים לחם. והוא מכיר אותם בשמותיהם. והוא אומר להם שהוא יהיה מלך. כל הסימנים יש בהם, וכל פעם שהוא יוצא ובוכה, והוא רוצה לראות את בנימין, וכל הדברים האלה, וגם וטווח טבח ואכן, הוא שוחק להם כמו שכפי ההלכה, מראה להם גם כן, פרה להם בטח, כל הסימנים, והם לא רואים. אומר, איך לא רואים? קושיה גדולה. אחת התשובות הייתה במלחמת יום הכיפורים, מלחמת יום כיפור, זו הייתה הפתעה גדולה לעם ישראל. שש שנים אחרי מלחמת ששת הימים, פרצה המלחמה, וצהל היה מופתע. הטנקים לא היו מוכנים, הטוסים לא היו מוכנים, המילואים נקים, אף אחד לא היה מוכן. והמודיעין אסף הרבה מודיעין, שאומר להם, גם מרגלים אמרו להם, וגם תצלומים וגם תצפיות, כל מי ש... אבל מה? בראש של אנשים היה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהמצרים, אחרי שש שנים, מלחמת ששת הימים, העיזו להתקיף אותנו. מין זכיחות כזאת, כן? וכשאדם יש לו בראש מחשבה, כל מה שהוא רואה אומר שטויות, 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 דוחה. זה מה שהתורה אומרת, כי השוחד יעבר עיני חכמים. לא מדובר על טיפשים, ויסלף דברי צדיקים. גם אדם חכם וגם אדם צדיק, הוא משוחד, אם יש לו, יש לו דעה בראש, משוחד משהו, הוא לא יראה. פשוט לא יראה. כמה שתסביר לו, כמה סימנים, הוא לא יראה. והאחים, אנחנו יודעים ששנאו את יוסף. קנאו בו, יוסף בגימטריה קנאה. קנאו ביוסף, שנאו את יוסף, עליהם תחרות איתו, הקנאה והשנאה והתחרות מוציאים את האדם מן העולם. מה שזה, שהם רואים ולא יכולים, ולא מבינים מה קורה. זה בדיוק מה שהיה במצור על ירושלים. זה היה נורא. כל כך ברור שירמיהו מזהיר אותם ואומר להם, תראו הנה יבוא נבוכדנצר מצפון. והם אמרו, לא, מצרים, תגן עלינו. אנחנו סומכים על מצרים, משענת הקנה הרצוץ. ובסוף, נבוכדנצר מגיע, וצר על ירושלים. ואומר להם, ירמיהו הנביא, אתם יודעים למה זה קורה לכם? כי אתם לא שחררתם את העבדים בשנה השביעית, כמו שהתורה אומרת. כשנשתחררנו ממצרים, מיד הקדוש ברוך הוא ציווה, כי תקנה עבד עברי, ובשביעית יצא לחופשי חינם. ואתם, העבדים העברים, עובדים אצלכם הרבה יותר משש שנים, ואתם לא משחררים אותם, נוח לכם שהם נמצאים אצלכם. אז הם רואים את המצור של של נבוכדנצר, והם בתוך העיר נבהלו, הקרו את כולם, אספו את כל העשירים וזה, שחררו את העבדים. איך שמשחררים את העבדים, נבוכדנצר מפרק את המצור מירושלים. למה? הוא שמע שמצרים עולים לקראתו. הם רואים שהמצרים באים ונבוכדנצר משחרר את המצור, אומרים בליבם, אין כעת מצור, ובלי העבדים מי ישטוף כלים, ומי יוריד את הזבל, ומי יחרוש את השדה, ומי יסחוב את המסעות. הלכו ואת העבדים שהם שחררו, החזירו חזרה. אומר להם ירמיהו, מה אתם עושים? הוא לא, כבר נבוכדנצר הלך. אתם לא מבינים שמה, הקדוש ברוך הוא מי שהביא אותו, יכול להחזיר אותו. לא, זה מקרה, זה לא בדיוק, מה אתה, כל דבר וזה, אז חושב הקדוש ברוך הוא אכפת לו מה קורה פה בעולם הזה. אומרים רחמנו, המצרים יוצאים בדרך לארץ ישראל, ואומרים אחד לשני, אנחנו נוסעים עכשיו בים, נסעו באוניות ממצרים לכיוון כנראה יפו, לקצר את הדרך, והם רואים בים כל מיני חפצים, אומרים אחד לשני, זה הנה, הנה אבות אבותינו שטבעו בים בגלל עם ישראל, הנה הם עכשיו פה בים, ואנחנו הולכים בשביל להגן על עם ישראל, הולכים למות בשבילהם, אנחנו משוגעים, נעשה סטיסה אצל המצרים, חזרו למצרים, חוזרים המצרים למצרים, חוזר נבוכדנצר וצר על ירושלים. ואז הם שולחים אל ירמיהו ואומרים לו, תתפלל עלינו. מה תתפלל עלינו? מה אתם חושבים שזה? הוא אומר לו, אני מתפלל ויהיה לכם הפוך. מה אתם חושבים שלוקים? זה צחוק? משחק? אתם עושים איתו, מה אתם עושים? הוא ילד קטן? חבר שלכם? ככה אתם מתייחסים? אומר שום תפילה לא תעזור לכם, אתם עושים עוול. צדק ילין בה ואתה מרצחים. איך יש דבר כזה, מציאות כזאת? על זה נחרבה ירושלים. אנשים חכמים היו, עם ישראל. רק עם חכם ונבוא הגול הגדול הזה. אבל שוחד יעבר עיני חכמים ויסלף תיבת הזיקים. אדם צריך להתפלל טוב טוב, שהקדוש ברוך הוא יפקח את העיניים שלו, ויאר עינינו בתורתך. כשאדם זוכה לפקיחת עיניים, זוכה לקיבוץ גלויות. כמו שאומרים בתפילה, מיד אחרי יאר עינינו בתורתך, קבצנו יחד מרבה כנפות הארץ, שבור הלוגים על צווארנו, ולכנו מרק ומת לארצנו. בזכות פקיחת עיניים, אדם זוכה לגאולה. ככה זה, זה הסוד. זה הסוד. אדם צריך להתפלל על זה. כשהוא לא פוקח את העיניים, כמו שהיה שם בגלות, השם ירחם, היה שם צרות צורות. אז זה בא נבוכדנצר, וצריך לדעת שנבוכדנצר, כשהוא משמיד את עם ישראל, זה היה באכזריות שאין כדוגמתה. אין כדוגמתה. אין כדוגמתה. וכתוב במדרש, בגמרא, שיחזקאל רואה את המרכבה, בא מפני צפון. זה דבר שאדם קורא אותו יכול לבכות. כתוב בגמרא במסכת חגיגה, אמר רבי לה מרב, מה עושה המרכבה בצפון? צריכה להיות בירושלים. אמר רבי לה מרב, שהלך לכבוש את כל העולם כולו לפני נבוכדנצר הרשע. וכל כך למה? שלא יאמרו אומות העולם, ביד אומה שפלה, מסר הקדוש ברוך הוא את בניו. אמר הקדוש ברוך הוא, מי גרם לי שיהיה שמש לעובדי כוכבים? שאני אעזור לנבוכדנצר? רשע מרושע, אומרת הגמרא, בימיו לא היה חיוך, בינם לא היה חיוך על שפתיו, כמו סטלין יותר גרוע. מי גרם לי שאני אעזור לנבוכדנצר שיחריב את ירושלים? אבנותיהם של ישראל הם שגרמו לי. זה המציאות הנוראה, שאנחנו הכל היה מול עינינו. מול עינינו הכל היה. והשם ירחם, זה הכל התהפך לנו מרע, מטוב לרע. אלא מה? חכמנו אמרו שאז צעקה רחל אמנו. מתי היא צעקה? היא צעקה בזמן הזה ש... נבוכדנצר עשה עוול, הם היו רשעים, כתוב, אשרי שיוחז וניפץ עולליך אל הסלע. האכזריות שלהם הייתה, ככה הייתה אכזריות. אבל גם, תמיד הרב מזכיר, הזכיר, הרב עליו שלום הזכיר, שכתוב על המצור, כולם שואלים כמה זמן היה המצור. חושבים, מעשרה בטבת, עד י' בתמוז היה המצור. אבל זה טעות. הוא אומר על הטעות, המצור היה מהשנה תשיעית למלכותו של למולכו, עד השנה ה-11. ותבוא העיר במצור עד ה-12 שנה למלך צדקיהו. משנה 9 למלכותו של צדקיהו, עד שנת 11 למלכותו. זה שנתיים וחצי. שנתיים וחצי היה מצור על ירושלים, נבוכדנצר עם כל הצבא האדיר שלו, לא הצליח. לא האמינו כל מלכי ארץ כי יבוא צר ואויב בחומות ירושלים. כל כך הרבה היה המצור הזה חזק, והיה להם מספיק זמן לחזור בתשובה, ולהתחרט ולתקן את מעשיהם הרעים, אבל השוחד, אמרו הכל פוליטיקה, זה הכל ריב בין מעצמות, שתי מעצמות היו אז, מצרים ונבוכדנצר. ואומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, תגיד לעם ישראל שלא יבטחו על מצרים, תם זמנם, זהו, גמרנו, אני כבר זורק את מצרים, ממליך את נבוכדנצר, שלא יכרתו ברית עם המצרים, אני הולך למחוק את מצרים, שולח את נבוכדנצר, יעשה שם סדר, וכך הווה, נבוכדנצר מגיע למצרים, מוחק אותה, אומר, אל תסמכו על מצרים, זה משענת קנה רצוץ, אבל הם היו יותר חכמים מירמיהו, וכל מהלך שהם עשו, הסתבר שהם טועים. וזהו, אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יפקח את עינינו, האר עינינו בתורתך, דבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לעבר ליראת שמך. אז כמו שאמרנו בתחילה, נדבר היום על ההלכות שקשורות לעשרה בטבת, שחל ביום שישי. אז יש קודם כל שאלה גדולה, אם בכלל צמים ביום שישי. המשנה במסכת תענית אומרת שאנשי מעמד היו מתענים 4 ימים בשבוע, אבל לא מתענים בערב שבת מפני כבוד שבת. מה הפירוש? לא רוצים להיכנס לשבת כשהם בתענית. אתה נכנס לשבת עד שאתה עושה קידוש, עד שאתה אוכל. אתה בתענית. כתוב שאנשי מעמד, מה זה אנשי מעמד? אנשי מעמד זה נציגים של כלל ישראל שנמצאים בבית המקדש, והם עומדים על הקורבנות ציבור. זאת אומרת, נניח, מקריבים קורבן תמיד. מי קנה את קורבן תמיד? קורבן תמיד אנחנו. כל אחד יצא מחצית השקל, נכון? בשביל קורבן תמיד. אז זה קורבן של כולנו, אבל לא כולנו יכולים לבוא לבית המקדש בשביל קורבן תמיד. לכן, שולחים נציגים, זה נקרא ישראלים, שהם אנשים, יש כהנים, יש לוים, יש ישראלים, נציגי ציבור, מה שקוראים היום. כן, זה נקרא אנשי מעמד. והם היו מתענים ארבעה, אבל היו מתענים ביום שישי מפני כבוד שבת. אבל זה לא תמיד, לא שיש איסור להתענות ביום שישי, כי המשנה במסכת מנחות אומרת, חל יום הכיפורים להיות בשבת, חלות מתחלקות לערב. זאת אומרת, חלות של לחם בפנים. ביום כיפור עצמו בשבת אסור לאכול אותם. אבל חל להיות בערב שבת, זאת אומרת ביום שישי. אם יום כיפור הוא חל ביום שישי, סעיר של יום הכיפורים נאכל לערב. זאת אומרת, יש סעיר אחד, אחד הקורבנות, נאכל הכהנים. אבל הוא יכול לאכל או ביום הקרבתו. אז אי אפשר, זה יום כיפור. למחרת זה שבת. אומרת הגמרא, איך אכלו אותו? מתי יבשלו אותו? אי אפשר בשבת לבשל אותו. אפשר בשישי סיום כיפור. אומרת הגמרא, בבלים, הכוונה כהנים בבלים, היו אוכלים אותו כשהוא חי. כמו שיש כאלה היום אוכלים סושי עם בשר נע, נכון? אתם לא מכירים, ברוך השם שאתם לא מכירים. אבל הגמרא אומרת שיש כאלה שיודעים לקחת בשר כמו שהוא חי, מטבלים אותו ואוכלים אותו. ויש היום מאכלים של יפנים, של זה, שהם עושים ככה, סינים, יפנים. אוכלים בשר נע, של דגים, של זה. אוכלים אותו קצת מלח, קצת פלפל וזה. אז אומרת הגמרא, ככה היו אוכלים את... אבל מה למדנו מכאן? שהיה קורה יום כיפור ביום שישי. היום אין דבר כזה. כל קידוש, כל הלכות קידוש החודש, אומר המשנה ברורה, בסימן שין כף חת, הם כדי שלא יהיה יום כיפור ביום שישי ולא ביום ראשון. כל הכללים הם של לא עדו ראש, זאת אומרת, אף פעם לא עושים את ראש השנה ביום א' או ד' או ו', ולא בדו פסח, לא עושים אף פעם את פסח ביום ב' או ד' או ו', כן? כל הכללים היה לנו עדו במיוחד בשביל זה, שלא יצא אף פעם יום כיפור ביום שישי. למה? כי יומיים אתה לא יכול לבשל. יש ילדים, יש חולים, איזה פה, אתה לא יכול. לכן תמיד דאגו שיום כיפור יהיה לא בשישי ולא בראשון. אבל כשהיו עושים קידוש החודש על פי העירייה, היה יכול לצאת יום כיפור ביום שישי, ואז זה מתבר את הגמרא. כן? אז זה הכלל. הכלל הוא שאף פעם לא יכול להיות, ולפי זה, אם אתה אומר לא בדו פסח, אף פעם לא יהיה פסח ביום ב' ד' או ו', הכוונה יום ראשון של פסח, כן? כמו ראש השנה, הכוונה יום ראשון של ראש השנה. אז אם לא בדו פסח, ממילא לא בדו תשעה באב. למה? כי יש בסימן שכ"ח, בשולחן ערוך, הלכות שאומרות איך עושים קידוש החודש, ותמיד יש כלל את בש... לפי אטבש, כן? מה זה אט? א' תף, תמיד א' של פסח הוא תשעה באב. א' תף, כן? ב' של פסח, תמיד זה שבועות. ג' של פסח, זה ראש השנה. לכן על זה הדרך. ד' של פסח, זה קריאת התורה. כוונה שמיני עצרת. לכן, כן? זה הכללים של אטבש. הנה. ה' של פסח זה יום כיפור, ו' של פסח זה פורים שעבר. כן? אז זה הכלל של אטבש. אז לפי זה, תמיד תשעה באב לא יוצא אף פעם ביום שישי. אם לא בדו פסח, אז לא בדו תשעה באב. זאת אומרת, לא בדו ד' ו'. ואם אלה גם לא בדו, י"ז בתמוז, תמיד זה באותו יום של תשעה באב, זה באותו יום. ממילא גם, כן? לא יחול צום גדליה ותענית אסתר ביום שישי, למה שהם תמיד חלים ביום של יום כיפור. צום גדליה זה פשוט. גם תענית אסתר תמיד, תמיד חלה ביום שיחול ביום כיפור שלאחריו. כבר שיום כיפור אף פעם לא יחול ביום שישי, ממילא אף פעם תענית אסתר וצום גדליה לא היו ביום שישי. אז אם כמה נשאר ביום שישי, רק עשרה בטבת, וזה פעם בכמה שנים. לפני שנדבר על עשרה בטבת, נזכיר עוד איזו הלכה אחת, שאומרת שאם י' ז' בתמוז ותשעה באב חלים בשבת, וזה יכול לקרות, כן? אז דוחים אותם ליום ראשון של אחריו. למה? אומרת הגמרא, הקדום מפורענות לא מקדמה. זאת אומרת, מי אמר, למה אתה מקדים את תשעה באב ליום חמישי? אולי יבוא משיח. תחכה, תחכה אותו ליום ראשון, אותו דבר י"ז בתמוז. כן? הצום היחידי שמקדימים אותו, זה תענית אסתר, שמקדימים אותו ליום חמישי, משתי הסיבות. א', זה לא פורענות, זה תפילה, יום תפילה. תפילה תמיד צריך לעשות. ודבר שני, אם תדחה אותו, זה יעלה על פורים. אז לכן לא מקדימים אותו. ולמה לא מאחרים אותו, אלא מקדימים אותו ליום חמישי, ולמה לא מקדימים אותו ליום שישי, אז אומר הבית יוסף בסימן תפרש פי וב, למה? מפני, לפי שרגילים בתענית להרבות בסליחות ותחנונים, ולא ייתכן לעשות כן בערב שבת, לפי שלא יוכלו לתרוח לכבוד שבת. זאת אומרת, הסיבה שלא מקדימים את תענית אסתר ליום שישי, כדי לא לגרום תורח ביום שישי של... שיספיקו להכין את הכל לשבת. אז על זה שואלים כולם, אם אתה לא עושה תענית אסתר ביום שישי, למה? כדי שאנשים יספיקו את רוח השבת, למה אתה עושה עשרה בטבת ביום שישי? תקדים גם אותו ליום חמישי. כן? על זה ענה רבי יוסף קארו בבית יוסף ואמר, כשאתה ממילא מקדים, תקדים ליום חמישי. אבל אם זה כבר ביום שלו אתה יכול לעשות, עושים אותו ביום שישי. למה הקדמתי את כל ההקדמה הארוכה הזאת? כדי להבין, להראות לכם כמה חכמים השתדלו שלא יהיה צומות ביום שישי. רק הצום הזה הוא ביום שישי. רק הצום הזה. למה? אז אני זוכר תמיד, הרב עליו השלום היה מזכיר את האבודרים, אבודרה, מה שקוראים, שהבית יוסף מביא אותו, אומר, כתוב, שכאשר יחזקאל הנביא היה בבבל, יחזקאל, כמו שאתם יודעים, גלה בגלות יהויכין. זו גלות שגלתה לפני חורבן הבית. הרי נבוכדנצר עולה לארץ ישראל בזמן יהויכין, לוקח אותו, מגלה אותו יחד עם כל חכמי ישראל, ולוקח אותו איתו לבבל. יחד עם גלות יהויכין, גולה מרדכי היהודי, שהגולה עם הגולה שהוגלתה עם יכוניה המלך יהודה, שהגלה לבחנצר, זה גלות שהוגלתה 11 שנים לפני החורבן. היו צריכים ללמוד לקח. צדקיהו המלך היה צריך ללמוד לקח. אתה רואה, נבוכדנצר כבר כבש את ירושלים, כבר לקח את אלי הארץ, לקח את כל האנשים החשובים, ללמד לקח. צדקיהו שהיה צדיק, נקרא בתורה רשע, גדול. למה? אתה מבין כבר שהשם מנהל את העולם. תפוס את הממלכה ביד רמה, תפוס את האנשים כמו שצריך, תחנך אותם, תשחרר את העבדים, תעשה מה שצריך לעשות. אבל הוא יושב ככה בחיבוק ידיים, זורקים את ירמיהו לתוך חצר המטרה, יושב בשקט, זורקים אותו לתוך בור של טיט, שיתבע בו, הוא לא אכפת לו. מה אתה מלך? אותו לא מלך, מה אתה? בגלל הרפיון ידיים שלו, חרבה ירושלים. לכן התורה קוראת לו רשע, למרות שקוראים לו צדקיהו, כן? ככה הנביאים קוראים לו רשע. אז כתוב שבשעה שיחזקאל היה בבבל, הפסוק אומר, ויהי דבר אדוני אלי לאמור, אליי בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש, לאמור. זאת אומרת, חודש העשירי זה טבת, עשור לחודש, עשרה בטבת. בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה. שמח מלך בבל על ירושלים, בעצם היום הזה. כך הפסוק אומר, פעמיים כתוב, עצם היום הזה. אז הרב עליו השלום היה אומר, איפה כתוב עצם היום הזה? ביום כיפור, נכון? וכל מלאכה תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליך לפני ש... זאת אומרת, יום כיפור זה יום מדויק. אז גם עשרה בטבת זה יום מדויק. כי כל הצומות האחרים לא נכתבו תאריך מדויק. כתוב צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי, צום העשירי. נאמר החודש, לא נאמר היום. זאת אומרת שאנחנו יודעים, אבל היום גם כן כתוב, פעם כתוב תשעה, פעם כתוב עשרה באב, וכן על זה הדרך, פעם כתוב י"ז בתמוז, פעם כתוב תשעה בתמוז. היום הוא לא מדויק. היו שלבים בתשעה, היו שלבים בי"ז, היו שלבים בי"ד, היו שלבים בי"ט. אבל עשרה בטבת זה יום מדויק. מכיוון שהתורה אומרת, הנביא אומר פעמיים בעצם היום הזה, לכן לא מזזים אותו. עד כדי כך שהאבוד הרם כותב, שאם היה תשעה, עשרה בטבת חל בשבת, היו צמים בשבת. הבית יוסף לא מקבל את הכלל הזה, אבל מכאן למדנו כמה חשוב, לכן אם זה קורה ביום שישי, לא מזזים אותו. שתבין כמה היום הדקגרים. באמת, הגמרא אומרת, שהשולחן ערוך אומר, וכך כתוב במפרשים, ששלוש אסונות קרו לעם ישראל, בתאריך הזה, לא נדון בהם היום, אבל נזכור אותם. אחד, שמת עזרא הסופר, שהוא היה הכוח המניע, כמו משה רבנו, שגם מעלה את עם ישראל מבבל לארץ ישראל, וגם מנחיל להם תורה כמו משה רבנו. כתוב שהיה לו מדרגה כמו משה רבנו, אנחנו לא תמיד יודעים להעריך את עזרא הסופר. כמו משה, כך כתוב, עד כדי כך איזה מדרגה גבוהה הייתה, לא? וגם תרגמו את התורה ליוונית. אז רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, גאון עולם תפארתנו, הוא שואל בספרו בני אדם, אומר מרא, רק כשנכנסו לארץ תרגמו את התורה ל-70 לשון, וכתבו אותה על אבן, למה זה רע שתרגמו את התורה ליוונית? אז הוא אומר, מפני היד שנשתלחה במקדשך. יש 14 פסוקים ששינו אותם באותו תרגום ה-70, שימצא אכן בעיני תלמי המלך. תלמי, מלך יווני. אשתו קוראים לה ארנבת, הם לא כותבים ארנבת, כותבים צעירת הרגליים. אתה מתרגם את התורה לפי הראש הסיכה של תלמי המלך? מה זה? זה כניעות מפני אומות העולם. אתה מוריד את ראשך מפניו ואתה את התורה משנה? על זה בא חושך בעולם 3 ימים. על הדבר הנורא הזה. באמת תרגום ה-70 שעד היום מוכר בעולם, הוא לא מדויק. למה? כל מלך שבא, לא נראה לו פה, לא נראה לו, מה אתה? מי אתה? מי אתה? יתוש? אתה תנגד את התכנת התורף לקדוש ברוך הוא, מי אתה? אבל זה המלך מנופח מעצמו, מרשה לעצמו לשנות, לכן התרגום הזה כבר לא אמין בעינינו. אבל צריך לדעת שזה, על זה נהיה חושך 3 ימים. בכל מקרה, כמה הלכות שקשורות לצום של תענית, תענית 10 בטבת בערב שבת. יש שאלה קודם כל, עד מתי צמים? כולנו יודעים שצמים עד צאת הכוכבים, אבל בגמרא זה בכלל לא פשוט. הגמרא בעירובין שואלת על מי שלקח צום פרטי, אדם צם, כל תענית שהיא, כן? רוצה להתחזק, או הגמרא אומרת, היו כאלה שהיו צמים ביום שישי כדי שיהיה להם תאבון בשבת. בבא סאלי מספרים הרבה סיפורים שהיה לפעמים צם הפסקה, ממוצאי שבת עד שבת. האם הוא צריך להיכנס לשבת בצום, או יאכל איזה כוס קפה לפני כן, או יתפלל ערבית בפלג המנחה, ואחר כך יעשה קידוש ויאכל משהו, הוא חייב דווקא צאת הכוכבים. אז יש 2 סוגי צמות, תזכרו. יש צום ציבור כמו 10 בטבת, יש צום פרטי שאדם קיבל על עצמו. הגמרא שואלת על צום פרטי, האם הוא צריך לצום עד שבת או לא. אומרת הגמרא, רב השואל את רבונה, לא ידע. הלכו לרב יהודה, גם לא ידע. אומר רב, טוב, אין לנו ברירה, בוא נלמד לבד. מביאים ברייתא, כתוב, חל 9 באב להיות בערב שבת. אמרנו, היום לא יכול לקרות, נכון? אבל בזמן הגמרא היה יכול לקרות, שהיו עושים קידוש החול. מביאים לו כביצה ואוכל, כדי שלא ייכנס לשבת כשהוא מעונה. תני אמר רב יהודה, אמר רבי יהודה, פעם אחת אני יושבים לפני רבי עקיבא, ותשעה באב שחל להיות בערב שבת היה. והביאו לו ביצה מגולגלת, וגמעה ולא מלח, ולא שהיה תאב לה, אלא להראות את תלמידים הלכה, שתשעה באב שחל בערב שבת, לא נכנסים לשבת כשאתה בצום. זו דעת רבי עקיבא, כך מספר רבי יהודה. אבל רבי יוסי אומר, מתענה ומשלים. אמר להם רבי יוסי, יש דיון בגמרא, לא נאריך בו, תסתכלו שם בגמרא בעירובין, והגמרא מסיקה, אמר, אולי הלכה כרב יוסי, לא כמו רבי עקיבא. וכן שם בגמרא כתוב, דרש מרזות המשמד רב הונה, הלכה מתענים ומשלימים, דיינו, גם בתשעה באב שחל בערב שבת, אם יחול, בין ימינו בזמן לא חל, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יחזיר קידוש החודש בימינו, אבל כל עוד לא, אין, אבל אם יחול, אומר רבי עקיבא, לא צמים עד שבת, דעת רבי יוסי צמים עד שבת, ולכן כמו רבי יוסי. הדיון, הגמרא מביא, רב המביא הוכחה מתענית חובה. הוא אומר, אם בתענית חובה אתה לא משלים, כל שכן בתענית רשות אתה לא משלים. והוא אומר תוספות שבתענית יחיד, לא בתענית חובה, הכוונה מתענה או משלים אם הוא רוצה, לא חייב. כן? ויש דעה, כך דעת הטור בשם רבנו מאיר, אומר גם בתענית ציבור, גם בתענית ציבור לא משלימים את התענית. זאת אומרת, לפי דעתו גם 10 בטבת, מה הכוונה משלים? יכול להתפלל ערבית בפלג המנחה, והיה לעשות קידוש אחרי פלג המנחה, ולפני השקיעה לאכול. כך אומר הטור, כן? ודעת המשנה ברורה, קצת נוטה לו, בשם רב... וכך מביא גם המורדכי. אבל דעת הראש והרמה, וגם דעת השולחן ערוך לא ככה. דעת שלושתם אומרת, מתענה ומשלים הכוונה עצת הכוכבים. עצת הכוכבים צריך להתענות ולהשלים, כן? ורק בתענית יחיד, אדם יכול לעשות תנאי ולומר, אני לא צם עד שבת, אני צם עד פלג המנחה, מתפלל ערבית, עושה קידוש ואוכל מוקדם. יש שאלה לגבי יורצת, לא עליכם. אם אדם יש לו יורצת, מה הוא עושה? אז כתוב שאם יש לו יורצת, יקבל להגיד לעצמו שאם זה, אם זה חל ביום שישי, כן? לא צם עד שבת, יקבל לעצמו שאם לא קיבל על עצמו, אז כותב הרב במאמר מרדכי, אם פעם אחת נהג, כבר התחייב לתמיד. לכן כבר מההתחלה, נגיד, אם זה חל ביום שישי, אנחנו, מכיוון שתענית רשות, הוא מקבל את זה רק עד, עד לפני שבת, לא עד שבת, כדי שלא יכנס שבת כשהוא מעונה. איך סדר יום עשרה בטבת, שחל ביום בערב שבת? השחרית, הכל אותו דבר. אין שום הבדל, כן? רחצה, האם מותר או אסור? תשעה באב, יום כיפור, אסור להתרחץ, נכון? אומר רבי יוסף בשם הרמב"ן, למה בארבע צומות מותר להתרחץ? הרי כשכולם על חורבן הבית, נכון? אז הוא אומר, מכיוון שהגמרא אומרת שארבע הצומות האלה יש להם כלל. מה הכלל? כתוב בספר זכריה, כשבאו האנשים שעלו לארץ ישראל, זכריה היה בתחילת בית שני, הוא אומר, ההבכה אבי, ההבכה, צמנו 70 שנה בגלל חורבן בית ראשון, עכשיו נבנה בית שני, לצום או לא לצום? הם שואלים, וזכריה שואל את הקדוש ברוך הוא, הוא מביא להם תשובה. ואז הוא אומר להם את הפסוק המפורסם, צום הרביעי וצום החמישי וכו'. כן? יהיה לבית ישראל צום שלו, והאמת והשלום מאבו. אומר רבי יוסף, רבי יוסף קארו בספרו, מה פירוש והאמת והשלום מאבו? דבר מעניין, קרא לכם אותו. אומר, קרא לכם זה בפנים. הנה. ומשמע דאחיקה אמר, כל הצומות הללו יהיו לשלום ושמחה ולא תצומו בהם, כי אין חפץ להשם בצומות, כי אם שתאהבו האמת והשלום. כך הוא אומר להם, השם לא רוצה שתצומו סתם, של מה שתצומו, הוא אוהב אתכם את הבנים שלכם, הוא לא רוצה שתצומו, אין חפץ להשם בצומות, אלא שתאהבו את האמת והשלום, והאמת והשלום יאהבו. לכן זו התשובה. ובכל מקרה, אומרת הגמרא, קורא להם צמות, קורא להם לא לצום, אלא תלוי אם יש שמד, צמים. אם אין שמד ויש שלום, הכוונה בית מקדש, לא צמים. אם אין שמד ואין שלום, תלוי רצו צמים, לא רצו, לא, תלוי ברצון שלהם. מכיוון שכך הוא אומר, תלוי ברצון שלנו, אז אם זה תלוי ברצון, אז ברצון קיבלנו צום, לא קיבלנו איסור רחיצה, לא קיבלנו איסורים כאלה, זה לא קיבלנו על עצמנו, כן? לכן אומר השולחן ערוך, צומות הללו מותרים ברחיצה ושיחה, אין את הסנדל, תשמיש המיטה, ואין צריך להפסיק בהם עוד יום, זאת אומרת אתה יכול אחרי השקיעה וצאת הכוכבים לאכול, בערב, כן? ערב קודם. והבח כותב שנהגו להחמיר. אבל המשנה ברורה אומר, בפועל, הלכה כמו שולחן ערוך, לא חייבים. בא נפש יחמיר בכולם, כמו בתשעה באב, זאת אומרת, זה הידור כזה, אבל לא עם חלל טבילה באותו לילה, וגם סנדל, לא לובשים נעליים של תשעה באב, וגם, כמו השנה שחל עשרה בטבת בערב שבת, אין להחמיר ברחיצה בחמין מפני כבוד השבת. אותו דבר לגבי תספורת ותגלחת, כדי שאדם יכנס לשבת כשהוא מכובד ולא כשהוא... זה. יש שאלה, האם מותר לטעום תבשיל ביום שישי או אסור? אז יש מעשה, סיפר לי מישהו, מעשה אומר לי שהוא הלך ללמוד ייצור ינות, כן? וכדי ללמוד ייצור יין, אמרו לו, יש איזה מומחים בצרפת, אלופי עולם בייצור יין. אז הוא בא לשאול את הרב, האם מותר לו ללכת ללמוד שם, למה שהוא צריך לטעום? האם מותר או אסור? לטעום. אמרו לו, אסור, זה יין נסך, זה סתם ינם, זה אסור לטעום אותו. בא לרב, הרב כתב לו, אמר לו, אתה הולך שם בשביל מה? בשביל לבוא לארץ ישראל, לייצר פה ינות משובחים, נכון? מותר לך לטעום ולירוק. כתוב הלכה, מתאמת, לא צריכה ברכה. כן? לטעום, לא צריך ברכה. אז הוא אומר, במקרה הזה מותר לך לטעום זה נכון להוא, אבל לא לנו. יש כאלה שאומרים, מותר לטעום את האוכל בעשרה, הלכה לא ככה. הלכה, אסור לטעום את האוכל בעשרה בטבת, כי אדם נהנה מהאוכל הזה, כן? האם קוראים בתורה במנחה? התשובה היא, קודם כל, קוראים בתורה במנחה, כך כתוב בשולחן ערוך, אבל צריך לדעת שזה בכלל לא פשוט. למה לא פשוט? מכיוון שכתוב שאנשי מעמד לא היו קוראים במנחה בערב שבת מפני כבוד שבת. אצלנו, בתי כנסת זה דבר קרוב. בשבילהם, זה היה רחוק. יש הרבה בתי כנסיות שהיו מחוץ לעיר, כן? לא בתוך העיר. כמו שנגיד, הר הבית לא היה בתוך העיר, היה מחוץ לעיר. כאילו, היית צריך לעלות עליו. זה לא חלק מהבית שלך. תרגיש כבוד. גם הייתי בשילו, העתיקה. אז כשרואים את המשכן בשילו, הוא לא נמצא בתוך העיר שלו, אלא מחוץ לעיר. אדם יעשה הכנות עד שהוא מגיע למשכן. אותו דבר, יש בכמה מקומות בגליל שרואים את בית הכנסיות העתיקים, הם מחוץ למקום המושב, שם הייתה, כן? אז השאלה, אנשים לא היו, כדי ללכת בכנסיות צריכים מרחק, ללכת, לא היה מכוניות, וללכת לבכנסת לשמוע קריאת התורה ביום שישי, זה היה תרחה. אז מפני כבוד שבת, לא היו קוראים בתורה במנחה אנשי מעמד. לפי זה כותב האגור, מביא בית יוסף, שלא קוראים במנחה בערב שבת, כשחל בו עשרה בטבת. אבל המביא המגן אברהם, שבפועל כן קוראים, וגם בית יוסף פוסק שכן קוראים, וכך פוסק בשולחן ערוך, מכיוון שהכל, העידנה, כתוב, מכינים הכל מבעוד יום. היום יש מקררים, אפילו בזמן המגן אברהם שלא היו מקררים, אבל היה הרבה יותר קל להכין דברים מאשר בזמן המשנה והגמרא. לכן היום כן קוראים במנחה כפרשה, פרשת ויחל. גם ההלכה אומרת, צריך להקדים תפילת מנחה. מה הפירוש להקדים? להקדים שתספיק גם להתפעל ערבית, כדי ש... כמה שיותר מוקדם נוכל להתחיל את הסעודה. זאת אומרת, גם אם אתה, יש לך כוח לצום שלושה ימים, תבוא עליך ברכה. יש בבית ילדים, יש אישה, צריך להתחשב בהם. אתה לא יכול להגיד, אני עצום, לי לא אכפת. תחשב באחרים, וגם אם אתה, אשתך והילדים, יש להם אורך רוח, כן? או כבר יצאו מהבית גדולים. יש אחרים בבית כנסת שיש להם ילדים קטנים, ואישה, אולי מנקת, אולי זה... למרות שאישה מנקת לא צריכה לצום, כמו שדבר בהמשך. אבל יש כאלה שמחמירות על עצמם. בסדר? לא יודע אם מותר, אבל נעזור. לכן צריך כל בית כנסת להתפלל מנחה מוקדם. יש לך גם קריאת התורה, אז אתה צריך להזדרז, להתפלל מנחה מוקדם. אומרים במנחה עננו, כן? אבל לא אומרים תחנונים אחרי, נגיד, וידוי ונפילת אפיים, לא אומרים, כי זה יום שישי. אז זה היה צריך לשים לב לזה. אם מנחה מתפללים חצי שעה לפני השקיעה, אתה גם יכול לומר ברכת כהנים. כותב הרב, יש כאלה שמקלים ואומרים גם מפלג המנחה אפשר לומר ברכת כהנים. אומר, אנחנו לא נוהגים ככה, ואם מישהו ככה נוהג, לא גוערים בו. כן? אבל אנחנו רק בזמן של חצי שעה, שזה כמו נעילה. בנעילה אנחנו עושים ברכת כהנים ביום כיפור, אז גם בצומות אחרים, אם זה סמוך ממש לשקיע. אבל לא פלג, יש כאלה שאומרים פלג המנחה, אנחנו לא נוהגים ככה. ערבית, אז כמו שאמרנו, יש שתי דרכים לתפילת ערבית. יש, המנהג הטוב ביותר, מהו? שיעשו את כל קבלת שבת לפני שקיעה. ותפילת ערבית התחילו ממש בשקיעה. ויסיימו אותה עד צאת הכוכבים, יזדרזו ללכת הביתה, צאת הכוכבים מגיעים הביתה, יגידו קריאת שמע, כיוון שהתפללו מוקדם, כן? יגידו קריאת שמע בלי ברכות, ועשו קידוש, עשו קידוש לכולם, כן? מנהג האשכנזים מתפלל ערבית בצאת הכוכבים. אז גם הם, אחרי שמתפללים ערבית, צריכים להזדרז, מיד אחר כך להגיע הביתה, לעשות קידוש, לא להתעכב, לא שום דבר אחר. מפטירים. אז הרב אומר תמיד ככה, ספרדים לא נוהגים להפטיר במנחה בשום תעניות, רק ביום כיפור, אבל אם מישהו קרא לך, שלישי, ואתה עולה, אז אתה מפטיר עם ברכות. כן, מפטירים, זה לא מעכב, אתה יכול לקבוע מנחה מוקדם, אתה צריך לקבוע מנחה באופן כזה שלא יתנגש עם ערבית, שלא ידחה את קבלת שבת. תפעל מוקדם מנחה, אתה מסיים מנחה, מתחיל קבלת שבת, אתה מסיים קבלת שבת בשקיעה, שקיעה מתחילים ערבית, מסיימים קצת הכוכבים, הולכים הביתה, לרוץ, אסור בשבת, תלך, מותר לך. בסדר? אם הבית כנסת רחוק, והאישה צמאה, מה תעשה? כתוב שהיא לא צריכה לחכות לבעלה. תיקח גביע, תמלא אותו מיץ ענבים או יין מה שהיא רוצה, או חצי חצי, ותעשה קידוש לעצמה, לילדים שלה. ואם זה סמוך לזמן שהבעל מגיע, אז זה נקרא קידוש במקום סעודה. אם ייקח זמן עד שהבעל יגיע, כדי שזה יהיה קידוש במקום סעודה, אחרי שהיא עושה את הקידוש, חתיכת עוגה, ולברך עליה מזונות, ותבוא עליה ברכת השם. כי זה נקרא מקום סעודה. אם היא אוכלת מזונות, חשוב מאוד שתזכור לברך על זה ברכה אחרונה. זאת אומרת ככה, צריך לזכור. אם אישה עושה קידוש על יין, הקידוש הוא לצורך הסעודה. היא לא צריכה על זה ברכת על הגפן ועל פרי הגפן. יוצאים ידי חובה בברכת המזון שמברכים בסוף הארוחה. אבל אם אחרי הקידוש אוכלים עוגה, העוגה היא לא חלק מהסעודה, עוד לא עשית את תפילת ידיים, עוד לא עשית את הסעודה, צריך לברך עליה על המחיה. ואם נזכרה רק אחרי שעשו נטילה וברכו המוציא, צריכה לברך על המחיה באמצע הסעודה, כן? נקרא לכם את הלשון. אם נברך על המחיה ונזכר אחרי שברך המוציא, לא יברך על המחיה. אבל אם אכל פירות או שאתה משקין, יברך ברכה האחרונה אפילו באמצע סעודה. זאת אומרת, על יין לכתחיל לא מברכים ברכה האחרונה. על מזונות לכתחילה מברכים, ואם לא ברך לא יברך, על פירות ומשקים, אם ברך ידח ברכה אחרונה אפילו באמצע סעודה. ויש סיפור שכתוב על רבנו חיים ויטל, שפעם רבנו חיים ויטל בא לארי ז"ל, אומר לו ארי ז"ל, גזלן. הוא אומר, גזלתי, לא גזלתי כלום. הוא אומר לו, ארי גזלן, כתוב לך על המצח, גזלן. אמר לו, מה? אומר לו, שתית מים בין קידוש לסעודה, ולא דרכת ברכה האחרונה. וכתוב, מי שאוכל בלי ברכה, כאילו גזלת הקדוש ברוך הוא. אז יצא רבי חיים ויטל, אמר ריבונו של עולם, חטאתי, עביתי, פשעתי. נכנס חזרה לארי, אמר לו, שר רבונך וחטאת חופה. עשית וידוי, נמחק. אז הרב אמר, כנראה זה היה בעשרה בטבת, שחל בערב שבת. למה? כולם צמאים. אחרי קידוש רוצים לשתות. שותים, סומכים על זה שכמו שאני לא אומר ברכה האחרונה על יין, ככה אני לא צריך להגיד ברכה האחרונה על מים. אבל על הבעיים זה לא חלק מהסעודה. לכן כתוב שאדם משתדל לא לשתות מים בין הקידוש לבין האוכל. אבל אם אדם צמא ושתה, טוב, דרך ברכה האחרונה. בסדר? תזכור את ההלכה הזאת שאמרנו עכשיו. לגבי שלום עליכם. יש אומרים, תגיד שלום עליכם אחרי ברכת המוציא. יש אומרים, מה תגיד שלום עליכם אחרי ברכת המוציא? זה כמו שמגיע אליך אורח, יושב, כשבא הביתה, לא אמרת לו שלום. אחרי שיושב חצי שעה, אתה אומר, שלום, ברוך הבא. עכשיו נזכרת להגיד שלום. שלום אומרים, כשהאורח נכנס. באים המלאכים, זה הזמן להגיד שלום. אתה לא יכול להגיד שלום עליכם אחר כך. אבל מה אומרים? יש סיפור על החפץ חיים, שפעם באו אליו אורחים, עניים. אז הוא רץ את שלום עליכם, ובמהרה, ועשה קידוש. אמרו לו, רבנו, אתה תמיד עושה שלום עליכם בנחת, קבל את המלאכים, יש את חייל בנחת, מה קרה אתה ממהר? הוא אומר, אני עושה הידורים לחשבוני, לא לחשבונה, הם רעבים. גם היום פה, אדם שאומר שלום עליכם, ויש את חייל, וכל אלה שם ייחוד, אל תעשה את כולם עכשיו לחשבון הילדים שלך רעבים, או יש לך אורחים רעבים. תזרז, תגיד, אבל בזריזות. כן, תמיד הרב היה אומר, בשם רבכם זה צד כלב שלום, זריזות, חצי מזל. טוב. אני אזכיר כמה הלכות, במהרה מה שנספיק בעשר דקות האחרונות, לגבי מעוברות ומניקות, כן? אז כתוב בהלכה שהן לא חייבות להתענות בג' צומות. זאת אומרת, מעשרה בטבת, ג' בתמוז וצום גדליה. לא, 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 לא צריכות להתענות, כיוון שהתקנה הייתה כזאת, זו הייתה תקנה שתקנו שמעוברות ומניקות, לא צריכות. אותו דבר זקנים וחולים. אז תמיד שאלו, היו שואלים את הרב, מה נקרא חולה? אומר, מה זה? יודע, נפש יודע, אדם יודע הצרת נפשו. מי שמרגיש חולה, לב יודע מרת נפשו, הוא יפסוק לעצמו. אדם יודע שהוא מרגיש שהוא חולה, לא יכול. אז לא יצום. כדם לא צם, הוא לא צריך, לא צריך שיעורים. שיעורים זה רק ביום כיפור. הוא אוכל רק מה? שלא יאכל תענוגות, גם אותו דבר שאתה אומר על מעוברות המניקות, תאכלי מה שאת צריכה, אל תאכלי גלידה, אלא אם כן זה צורך, כן? אבל תאכלי מה שאת צריכה בשביל בריאות גופך, מה שאת צריכה. אותו דבר לגבי קטנים, או לגבי חלשים, או לגבי זקנים. אם צריך, צריך, אם לא צריך, לא צריך. אדם צריך, כתוב, כל לא, אדם לא יפרוש מן הציבור, וכל המשתתף בצרת ציבור, זוכה ונראה, רואה ונחמת ציבור. שנאמר, סיסו איתם מסוס, כל המתאבלים עליה. אז מי שמתאבל, ודאי. וגם מי שלא מתאבל, הוא לפחות יהיה שותף בצרת ציבור. דיינו, תעשה משהו. לפחות, אתה אומר, אתה צריך, תאכל מה שאתה צריך, אל תאכל עכשיו סטייקים, כן? תאכל מה שאתה צריך לאכול, מה שאתה צריך בשביל הבריאות שלך, גמרת, תפסיק, לא צריך, אני תגיד, כבר אכלתי, יש איזה ביטוי, אנשים אומרים, נשבע רצון, נשבע רצון, אני אעשה מה בא לי, אין דבר כזה, נשבע רצון, נשבע רצון זה ביטוי של עמי הרצות, גם אם אדם בטעות, שתה, אכל משהו, לא יגיד, או, נשבע רצון טוב, אני אוכל מה בא, לא, תמשיך את הצום כרגיל, במיוחד אם אכל פחות מכזית, אבל גם אם אכל יותר מכזית, ימשיך את הצום כרגיל, להגיד יש ברצון. יש שאלה אם אדם כזה יכול רק להגיד ענינו בתפילה או לא. אז אם אכל פחות מכזית יכול, יותר מכזית זה מחלוקת. אבל גם פה, לגבי מעוברות, מניקות, זקנים, חולים, חלשים, קטנים וכו', לא ייקחו מעדנים. מעדין בחתן, בתוך שבעת ימי חופתו. אז זה תלוי, הבן ישחי כותב, שבבגדד לא נהגו שחתן צם בתוך שבעת ימי חופתו, אבל מנהג ארץ ישראל, שכן צמים בתוך, גם חתן צם בתוך שבעת ימי חופתו. מתי לא צם? צם אם זה נדחה. אם זה נדחה, אז חתן לא, אבל זה אנחנו לא עוסקים בצום נדחה. הרב סיפר מעשה. אומר, פעם אחת, הלכתי ברחוב, וראיתי איזה אדם נכבד, אוכל גלידה בי"ז בתמוז. אמרתי לו, היום צום? שכחת שהיום צום? אמר לו, לא צמתי, אני לא צם, לא שכחתי, רק אני לא מרגיש טוב, אז אני אוכל גלידה. אמר לו הרב, גם מי שלא מרגיש טוב, לא אוכל גלידה, הוא בוודאי לא אוכל ברבים. אתה אוכל ברחוב? אתה גם סיפר לרבי דוד אבו חצירה. אומר, פעם אחת אני פוגש איזה מישהו, גם כן, מישהו נכבד, חשוב. אני רואה אותו אוכל פלאפל באמצע הרחוב בי"ז בתמוז. אני אומר לו, מה זה? אומר, מלף, לא יודע, כשרות, איפה נטילת ידיים, איפה ברכת המזון, אבל י"ז בתמוז. אומר לי, כבוד הרב, אני לא מרגיש טוב, אני חולה. הוא לא חולה, אוכל פלאפל. תמיד הרב היה אומר, יש כאלה שאוכלים לפני התפילה. אומרים, אני חולה. כתוב, מי שחולה מותר לו לאכול לפני התפילה. אומר, הרב חולה, שלוקח תרופה, איך לוקח תרופה? הולך לדקיור, לוקח את המים, לוקח את הכדור, בולע אותו בקושי. נכון? ככה אדם חולה, אוכל. אז הוא אומר, אם אתה לוקח את זה כמו תרופה, אז תיקח איזה קפה ועוגה ליד הכיור, תשתה ככה מה שאתה צריך כדי שיהיה לך כוח שתוכל להתחזק ללכת לתפילה. אבל לא שבע שזה עיתון ואפילו על קורסה, לא ככה לא אוכלים תרופה. גם פה, לגבי מי שצריך לאכול, אמרנו מעוברות המניקות שמעיקר הדין לא צריכות, וכן קטן וכו', קטן, זקן, חולה, אז גם כן, מה שמותר, מותר, לא בתחושה של הכל מותר. יש כאלה שאמרו שגם זקן, קטן, חולה, מעוברות מניקות, יצומו קצת. מה הכוונה יצומו קצת? השעה, שעה, חצי שעה, משהו. למה? שגם ירגישו שאימו אנוכי בצרה. שלא ייווצר מצב שיגיד כולם צמים ואנחנו כלום. אני קצת זמן, אימו אנוכי בצרה, ובאופן הזה, זה כמו שצריך. נקרא לכם הרב, כתוב שכל הצומות, כותב הרמב"ם הלכות תענית, כל הצומות הללו עתידים לבטל ימות המשיח, ולא עוד אלא שהם עתידים להיות ימים טובים, וימי ססון ושמחה, שנאמר, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לסון ושמחה ולמועדים טובים, והאמת אבשלום יאהבו. ואז קראנו את הפסוק הזה. אז הוא מקשה, הרב עליו ושלום, שתי קושיות. קושיה אחת הוא אומר, אם אתה אומר שהימים האלה יהפכו ליום טוב, כן? אז למה אתה אומר, עתידים להיבטל בימות המשיח? אם יהפכו ליום טוב, יום טוב. אז מה זה התבטלו עצומות? ברור שהתבטלו עצומות. מה יכול להיות? גם צום וגם יום טוב? איך יכול להיות? אני חוזר על הרמב״ם. כל העצומות הללו עתידים להיבטל ימות המשיח, ולא עוד, אלא שהם עתידים להיות ימים טובים וימי שלום ושמחה. מה זה ולא עוד? תגיד, תקצר בלשון, תגיד, כל העצומות האלה על עתידים להיות ימי המשיח, ימים טובים, ימי שלום ושמחה, ממנה התבטלו, נכון? אז הוא אומר, יש, יכול להיות שגם בימות המשיח יהיו אנשים שירצו להצטער. יש כאלה אנשים. אז כבר הזכרנו את מה שאומר רבית יוסף, שאמר, אין חפץ להשם בצומות. לכן יגידו להם, אדוני, גם אם אתה רוצה להצטער לחורבן בית ראשון וחורבן בית שני, לא מרשים לך, אסור לך. כמו שאסור לצום, אסור לצום בשבת, נכון? אסור גם לצום בתשעה באב. אסור לצום, איסור, אסור, אסור לך לצום, גם אתה רוצה אסור לך, כן? לכן הוא כותב גם את זה וגם את זה. עוד שאל הרב, איזה סוג ימים טובים יהיו ארבעת הצומות האלה? או חמשת הצומות? איזה סוג ימים טובים? יש כמה סוגים. האם זה יהיה ימים טובים כמו פורים, שמותר, וחנוכה, שמותר בעשיית מלאכה? או שהם יהיו ימים טובים, כמו פסח וסוכות, שאסורים בעשיית מלאכה? זה שני סוגים של ימים טובים, נכון? איזה סוג ימים טובים יהיו? אז הוא אומר, מכיוון שהרמב״ם כותב, עתידים להיות ימים טובים, וימי ששון ושמחה, והגמרא אומרת במסכת מגילה, שבתחילה, כשתקנו את פורים, אז כתוב שתקנו שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב. ממש, פורים הראשון שעשו, היו כמו יום טוב עשו אותו, כן? רק אחר כך כתוב, שביטלו את היום טוב, ורק לעשות אותם ימי משתה ושמחה. כן? לא נזכר יום טוב. לפי זה, כשהרמב״ם כותב שעתידים להיות הימים האלה ימים טובים וימי ששון ושמחה, משמע שהם יהיו כמו פסח, שבועות, סוכות, כמו היום הראשון שלהם, נכון? ופעם שמעתי שהרב בעצמו אמר, ומה היו הימים שבין י"ז בתמוז לבין תשעה באב, הוא אומר, זה יהיה חול המועד, אם זה יום טוב וזה יום טוב, אז באמצע זה חול המועד. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו, יראו עינינו, וישמח ליבנו, ותגן נפשנו, ונזכה לגאולה שלמה. אנחנו רוצים להזכיר את ההרוג שנהרג בתאונה עם המשטרה, כמו שהזכרנו, אהוביה בן איילת, שהוא תלמיד בישיבת אורחות מרדכי, רוח השם תנחנו בגן עדן. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמתו. ממש כואבים את אי אפשר לומר את התאונה. דיברתי עם חבר הכנסת סמוטריץ', הוא אמר לי, זה לא היה תאונה, זה הרכב של המשטרה נכנס ברכב הזה והפך אותו והרג את הנער הזה. צריך לצעוק בקול גדול, שכשעומדים מול מחבלים, פתאום רפים ידיהם, למדו מאל אור עזריה. כשעומדים מול יהודים, רודפים אחריהם. אני בעצמי כמה פעמים נסעתי ביהודה ושומרון, זרקו עליי אבנים, אף אחד לא בא, אף אחד לא היה אכפת לו, לא רדפו לו שום דבר. וכשיהודי חשוד בזריקת אבנים, נוגחים את האוטו שלו, הופכים אותו והורגים אותו, איפה נשמע דבר כזה? זה צריך להפוך את הסדרים, לדעת מי אויב, מי אוהב. אנחנו, על זה היה דאבי ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על זה כואב ליבנו, שיהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יחזיר בתשובה, את כל השוטרים האלה ששותפים בדבר הזה, הם חייבים תשובה נוראה. אם יש ביניהם כהן, אסור לו לעשות כפיים. כך כתוב. אסור לו לעשות כפיים לאדם כזה. למה? זה השם ירחם. זה דבר נורא מה שהם עשו. דבר נורא. זה יהודים. איך עושים דבר כזה? מי בשביל זה שלחו אתכם? שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו והוא רחום, יחפר עוון ולא ישחית, וירבה להשיב הפועל ולהעיר לחמותו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.